יבמות, דף סמך ד', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ג' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, תניא רבי אליעזר אומר, כל מי שיכול לעסוק בפריה ורבייה, ואין עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים, כאילו הוא רוצח. שנאמר, הפסוק אומר פרשת נוח, ספר בראשית, שופך דם האדם, אחד שהוא רוצח, ויש עדים, אתרו בו לפני כן, ויש כאן בית דין שיכולים לדון דיני נפשות, באדם דמו יישפך, הם מצווים להניש אותו במיטת בית דין. בכתיב בתרי, כתוב פסוק אחר כך, ואתם פרו ורבו, זאת אומרת יש סמיכות בין פריה ורבייה לרציחה. רבי יעקב אומר, מי שיכול לעסוק בפריה ורבייה ואינו עוסק, כאילו ממעט אדמות. המאירי מסביר מה פירוש ממעט אדמות. כי הרי שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש צלם אלוקים עשה את האדם? מסביר המאירי, אני קורא את הלשון שלו, רצה לומר, אומר ככה, רומז למה שאמר בצלם אלוקים ברא אותו, רצה לומר בשכל. זאת אומרת, השכל שיש לאדם, זה הכוונה בצלם אלוקים ברא אותו. והאדם שבא לתכלית השלמות, עתיד להידמות לעליונים. אבל כשאדם לא עוסק בפריה ורבייה, שם הזה שהיה אמור להיוולד, אם הוא כן היה עוסק בפריה ורבייה, אולי הוא כן היה בא לתכלית אותה שלמות, והיה זוכה לאותו שכל להידמות לעליונים. ומכיוון שהוא לא עסק בפריה ורבייה, הוא מיעט את אותה דמות. כתוב כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וכתיב בתרי ואתם פרו ורבו וגומר. זאת אומרת, רואים מכאן שהמניעה מלפרות ולרבות ממעטת את הדמות הזאת של בצלם אלוקים עשה את האדם, כמו שביארנו. בן עזאי אומר, אותו בן עזאי בעצמו לא נשא אישה. והוא אומר שאדם שלא עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים וגם ממעט את הדמות. שנאמר, ואתם פרו ורבו, ובסמוך לשני הפסוקים, זה כתוב בסמוך לשני הפסוקים, לפסוק שעוסק בשפיכות דמים, והפסוק שעוסק בדמות של האדם. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים. זאת אומרת, הוא אומר מה צריך לעשות, והוא בעצמו גם עושה את זה. ויש נאה מקיים ואין נאה דורש. יש אחד כזה שמקיים את המצוות, אבל הוא לא מדבר, הוא לא מלמד אף אחד. ואתה נאה דורש, דרשת דרשה מצוינת. יש סמיכות בין מצוות פריה ורבייה גם לשפיכות דמים וגם למיעוט אדמות. אבל ואין נאה מקיים, אתה בעצמך לא נושא אישה. אמר להן בן עזאי, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה, ולכן הוא לא נשא אישה כדי שהצורכי פרנסה לא יטרידו אותו, ויבטלו אותו מהתורה, ואת מצוות פריה ורבייה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים שלא לומדים כל כך הרבה תורה, שעל בן עזאי נאמר במסכת סוטה דף ממתת, משמת בן עזאי בטלו השקדנים. תניא אידך ברייתא דומה. רבי אליעזר אומר, כמו שאמר הברייתא הקודמת, כל מי שאין עוסק בפריה ורבייה כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם מהאדם, באדם דמו יישפך, ובסמוך לי כתוב, ואתם פרו ורבו וגומר. וברייתא הקודמת אמר את האמרה הבאה רבי יעקב, כאן בברייתא רבי אלעזר בן עזריה אומר את האמרה הזאת, שמי שלא עוסק בפריה ורבייה כאילו ממעט את הדמות. בן עזאי כאן אומר, כמו שהוא אמר בברייתא הקודמת, וכולי, שגם כאילו שופך דמים וגם כאילו ממעט את הדמות, אחד שלא עוסק בפריה ורבייה, ואז אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, יש נאה מקיים ואין נאה דרש, אבל אתה נאה דורש ואין נאה מקיים וכולי. אמר להם בן עזאי, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה ואפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים שלא שוקדים על התורה כל כך כמו בן עזאי, והם אלה שיעסקו בפריה ורבייה. תנו רבנן, פסוק אומר על אותו זמן שעם ישראל היו בדרך ממצרים לארץ ישראל, שהיו להם מסעות וחניות. לפי מה הם היו יודעים מתי הם נוסעים ומתי הם חונים, לפי הענן שהיה מלווה אותם, כשהוא היה נוסע היו נוסעים אחריו, כשהוא היה נח היו חונים איתו ביחד. ביחד איתם היה נוסע אהרון, ובנוחו, מתי שהם היו נחים, והאהרון היה נח ביחד איתם, יאמר, אמר משה רבינו, שוב השם, כביכול שהקדוש ברוך הוא ישבות, יישב, בתוך רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת שהשכינה שורה בתוך רבבות אלפי ישראל. כמה זה רבבות אלפי? מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים, שזה אלפי מיעוט רבים שניים, ושני רבבות מישראל. כל רבבה זה 10,000. כתוב רבבות, אז זה שתי רבבות, אז זה 20,000. אלפי זה 2,000, אז עוד 2,000, אז 22,000 מישראל. בתוכם יש השראת השכינה מיוחדת. כמובן יש השראת השכינה גם על פחות. כמו שכתוב, שכל בי בתוך 10 שורה השכינה ועוד ועוד, אבל יש השראת השכינה מיוחדת שקיימת בתוך 22,000 איש מישראל. אומרת הברייתא, אם כן, בוא ונעשה חשבון. הרי שהיו ישראל כמעט בסכום הזה. חסר רק אחד. היו 2,000 ושני רבבות, חסר אחד. אדם נמנע מלקיים פריה ורבייה. אם הוא היה מקיים פריה ורבייה, היה עוד אחד. וזה שלא עסק בפריה ורבייה לא נמצא, זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, שרבי אליעזר אמר, בשתי הברייתות הראשונות שלמדנו בתחילת השיעור, שמי שלא עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים. אז אפשר לבאר שעל פי זה אמר כאן רבי אליעזר, שאדם שלא עוסק בפריה ורבייה חייב מיתה, שנאמר על נדב ואביהו שהם מתו, ובנים לא היו להם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום יש כאן הסבר נוסף למה הם מתו. היו להם בנים, לא מתו. אחרים אומרים, מי שלא עוסק בפריה ורבייה גורם לשכינה שחלילה תסתלק מישראל, שנאמר, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. זאת אומרת שיש פריה ורבייה. בזמן שזרעך אחריך, שכינה שורה. אין זרעך אחריך, על מי השכינה שורה? על מי? על העצים ועל האבנים? אדם רוצה להביא בנים, הוא התחתן, אבל לא נולדים לו בנים. אומרת המשנה, נשא אישה ושהה אימה 10 שנים ולא ילדה. הם לא רואים שום סיבה למה עכשיו היא כבר כן יכולה ללדת. אז מכיוון שאינו רשאי להיבטל, אז הוא חייב לשאת אישה אחרת. אם גרשה, אותה אישה לא תולים שהיא לא יכולה להביא ילדים, ולכן מותרת להינשא לאדם אחר. ייתכן שבעלה הראשון לא זכה להיבנות ממנה, אבל אולי מישהו אחר יזכה להיבנות ממנה. ורשאי השני לשהות אימה 10 שנים. ואם 10 שנים לא נולדו להם ילדים, שלא נולד להם אפילו ילד אחד, אז צריך לשא אישה אחרת. ואם בתוך אותם 10 שנים היא התעברה רק שהיא פילה, אז זה לא נקרא 10 שנים, זה בעצם מבטל את ההמתנה, ומאז והלאה מונה. משעה שהפילה מונה מתחילה 10 שנים. זאת אומרת, 10 שנים זה הכוונה שלא היה שום היריון בתוך אותם 10 שנים. אבל אם היה, אז מונים מאז ההיריון האחרון. תנו רבנן, נשא אישה ושהה אימה 10 שנים, ולא ילדה. יוציא. חכמים מחייבים אותו לעסוק בפריה ורבייה, לכן הוא צריך להתחתן עם אישה אחרת. ויתן כתובה. הוא לא יכול לומר, למה שאני אשלם כתובה? אם הייתי יודע שהיא לא תביא ילדים, הייתי מתחתן עם אישה אחרת אולי. לא, כי יכול להיות שהיא ראויה להביא ילדים, רק הוא לא יכול להביא ילדים. ולכן ייתן כתובה, שמא לא זכה להיבנות ממנה. זאת אומרת, זה לא שיש לנו ספק, אלא אנחנו תולים שהוא השם. מכיוון שהוא מצווה על פריה ורבייה, אז אם הוא לא זכה, זה אומר שמשמיים הענישו אותו. לכן, הוא לא יכול להיפטר מלתת כתובה. משנה אומרת, וגם הברייתא אומרת, נשא אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה, אז חייב לשאת אישה אחרת. מניין אנחנו למדים שהסכום עשר שנים זה ההוכחה, ואם לא היה עשר שנים אפילו בן או בת, זה אומר שלא יהיה גם בהמשך. אף על פי שאין לזה ראיה גמורה לדבר הזה, אבל יש קצת ראיה, זכר לדבר. פסוק אומר, מקץ עשר שנים, כשהסתיימו עשר שנים מאז שאברהם עשה עלייה לארץ ישראל, לשבט אברהם בארץ כנען, זה היה לפני שקראו לזה ארץ ישראל, זה היה ארץ כנען, כידוע. אחרי זה, אברהם אבינו הלך ולקח את הגר, ונועד לו ישמעאל. אתה רואה שממתינים עשר שנים. אבל האמת היא שאברהם המתין יותר מ-10 שנים. רק מאז שהוא הגיע לארץ הוא המתין 10 שנים. ללמדך שכל זמן שאברהם אבינו שעה בחוץ לארץ, אין ישיבת חוץ על הארץ עולה לו מן המניין. רש"י כותב כאן דבר בשבח הישיבה בארץ ישראל, במעלה הזאת של קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. דטלינן בכל דבר המונהן מן ההיריון. זאת אומרת, יכול להיות, כותב עוד קודם עוד דבר, דילמה משום אבון חוצה לארץ הם עקורים. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שהם גרים בחוץ לארץ, האבון הזה גורם שלא יוכלו להביא ילדים. אבל אחרי שהם עלו לארץ, 10 שנים המתינו, אז מונים. ואם לא היה אפילו לא עיבור, אז צריך להתחתן עם אישה אחרת. כמו שאנחנו תולים באבון של חוסר המצווה של אי קיום המצווה של ישיבת ארץ ישראל, שזה גורם שיהיו עקרים, אז כל דבר שאנחנו תולים שאולי זה מה שגורם שהם לא יוכלו ללדת, זה לא עולה למניין של 10 שנים. לפי כך, אם חלה הוא או שחלתה היא או שניהם חבושים מבית האסורים, שאז יש סיבה למה היא לא התעברה, אין עולים לשנים האלה מן המניין של 10 שנים, אלא לוקחים מאז שהסתיימו כל הסיבות ומאז ועל המונים 10 שנים. הברייתא אומרת, מניין לומדים רמז שאם 10 שנים לא ילדה, זה אומר שלא תלד, מאברהם אבינו, שמקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, רק אז הוא התחתן עם הגר. אמר לרב לרב נחמן ולאילף מיצחק, שהמתין 20 שנה לפני שהתחתן עם אישה אחרת, נכתיב, והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה וגומר. זאת אומרת, הוא התחתן בגיל 40. וכתיב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, ואפילו שעברו 20 שנה עד שנולדו, לא גירש יצחק את רבקה. אמר לרב נחמן, אל תוכיח מיצחק שהמתין 20 שנה עד שנולדו לו ילדים. כי יצחק עקור היה, הוא לא היה יכול להביא ילדים מטבעו. לכן הוא לא היה חייב להתחתן עם אישה אחרת. אבל אדם אחר כן צריך להתחתן עם אישה אחרת. שואלת הגמרא, אחי, אם אתה לא לומד מיצחק כי הוא היה עקור, אברהם נמי עקור היה, כמו שהגמרא דורשת בסוף העמוד כאן, אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטם מן היו, שלא היו יכולים להוליד. אז איך אתה לומד ממנו, מזה שהוא המתין 10 שנים ואז לקח את הגר? עונה הגמרא, האמת, לא לומדים מההנהגה של אברהם אבינו שהמתין 10 שנים ואז לקח את הגר, אלא מהמילים המיותרות. למה התורה צריכה ללמד אותנו כמה שנים אברהם אבינו המתין לפני שהוא לקח את הגר? התורה מוסיפה מקץ 10 שנים. מספיק תכתוב שאברהם אבינו לקח את הגר. התורה כותבת את השלוש מילים האלה כדי ללמד אותנו שאחרי 10 שנים אדם צריך להתחתן עם אישה אחרת אם הוא לא הביא ילדים. אז אם כן תשאל, אולי למה כתוב יצחק בן 60 שנה בלדת אותם? מה התועלת לדעת בין כמה יצחק היה? אז אולי זה התורה כתבה איתור כדי ללמד אותנו שצריך לחכות 20 שנה. הוא התחתן בגיל 40 והמתין עד גיל 60. אומרת הגמרא לא, כי הרוא, מה שכתוב יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, יש סיבה למה זה כתוב, זה לא מיותר. מבאי אלי לכדי רבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן. למה נמנו שנותיו של ישמעאל שחי 137 שנה? מה זה מועיל לנו לדעת את הפרט הזה? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. וכשאנחנו נלמד את שנותיו של יעקב, נלמד מזה הדרכה לחיים. קודם כל, נלמד את שנותיו של יעקב. מה הוא עשה בכל שלב בחיים שלו? קודם כל, איך אנחנו מייחסים בין שנותיו של יעקב לשנותיו של ישמעאל? אז זה פשוט מאוד. כשישמעאל היה בן 13, אברהם קיבל את הציווי למול, לקיים מצוות ברית מילה, ואז אברהם מל את עצמו ואת ישמעאל. אחרי שאברהם אבינו קיים מצוות ברית מילה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוולד לו יצחק. שנה לאחר מכן, יצחק נולד, ישמעאל בן 14. יצחק בן 60 נולד יעקב. בן כמה ישמעאל בזמן שנולד יעקב? אם כשיצחק נולד ישמעאל היה בן 14, אז כשיצחק בן 60, ישמעאל בן 74. אז אנחנו יודעים שכשיעקב נולד, ישמעאל היה בן 74. מתי מת ישמעאל? יצחק ורבקה פונים ליעקב ומורים לו, לך תתחתן עם אישה לא מבנות כנען, אלא מהמשפחה של רבקה אמנו. עשיו שומע את ההוראה הזאת, והוא מבין שבנות כנען רעות בעיני יצחק אביו. הלך ולקח אישה גם כן מהמשפחה, בדודה שלו. מוחלת, שהייתה בת ישמעאל. התורה מוסיפה עוד שתי מילים. היא הייתה אחות של נוויות. נוויות היה אח שלה. מה אנחנו צריכים לדעת שנוויות הוא אח שלה וכי לא היה לה עוד אחים? תמיד כותבים את כל המשפחה, מה זה בא להוסיף? אלא זה בא ללמד שנוויות הוא זה שחיתן אותה. למה לא ישמעאל אביה? כי אז בדיוק הוא מת. זאת אומרת, כשעשיו שמע את ההוראה שקיבל יעקב אבינו הולכת להתחתן מבאר שבע לחרן, אז הוא הרי התחתן עם אוכלת, ואז בדיוק ישמעאל מת. זאת אומרת, בשעה שיעקב אבינו יצא מבאר שבע ללכת לחרן, אז מת ישמעאל. בין כמה היה אם כן יעקב באותו זמן? אם כשיעקב נולד ישמעאל היה בן 74, וישמעאל מת בגיל 137, אז כמה זה 137 פחות 74? 63. זאת אומרת, כשיעקב הולך להתחתן, בחור צעיר בן 63, החיים לפניו, הולך עוד להעמיד את כל עם ישראל. כמה זמן הוא היה בבית לבן, חמיב? 14 שנה הוא עבד, עד שנולד יוסף הצדיק. בן כמה יעקב באותו זמן? תוסיף ל-63 עוד 14. כשנולד יוסף, יעקב אבינו היה בן 77. יוסף כשהוא היה בן 30, הוא נהיה מלך במצרים. והרי כשיוסף נולד, יעקב אבינו היה בן 77. אז כשיוסף הוא בן 30, יעקב אבינו הוא בן 107. זאת אומרת שיוסף הצדיק מלך במצרים, יעקב אבינו היה בגיל 107. זקן מופלג. כשיוסף הצדיק מלך, התחילו בדיוק 7 שנים שהיה סוב הגדול במצרים, ולאחר מכן היו 2 שנים של רעב. ולאחר 2 שנים, יעקב אבינו ירד למצרים, ואז הפסיק הרעב. זאת אומרת, היה 9 שנים, 7 שנות רעב, ועוד 2 שנים, 7 שנות סובה ועוד 2 שנים רעב. תוסיף לשנים של יעקב אבינו, שכשיוסף נהיה מלך הוא היה בן 107, תוסיף עוד 9 שנים של הסבה והרעב, יעקב אבינו יורד למצרים, הוא בן 116 אמור להיות. ומה הוא אומר לפרעו? שואל אותו, בן כמה אתה? אומר לו, בן 130. איך אתה בן 130? איפה 14 שנה הנוספות? ה-14 שנה האלה זה היה ויצא יעקב מבאר שבע, כשהוא הולך להתחתן, 14 שנה הוא נשתקע בבית מדרשו של שם ועבר. ורק לאחר מכן הלך להתחתן. כל אותם שנים שיעקב אבינו היה מחוץ לביתו, אפילו שהוא הלך לעסוק במצוות אבי ואמו, במצוות פריה ורבייה, הלך להתחתן, הלך להביא את השבטים הקדושים, הוא נענש שהוא לא ראה את יוסף כל אותם שנים, את אותו סכום של שנים, בגלל שהוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם. אבל בעצם הוא היה יותר שנים מחוץ לבית, אבל לא מונים את ה-14 שנה שהוא השתקע בבית מדרש שם ועבר, הוא לא נענש עליהם, למרות שהוא לא קיבל את אביו ואת אמו באותם שנים. ומזה אנחנו לומדים, גדול תלמוד תורה יותר ממצוות כיבוד אב ואם, שעל השנים שיעקב אבינו היה בבית מדרשו של שם ועבר 14 שנה, למרות שהוא לא קיבל את אביו ואמו, הוא לא היה לאדם, הוא לא נענש. רק על השנים שהוא היה, הלך לבית לבן, וכל המהלך הזה, על השנים האלה שהוא לא קיבל את אביו ואת אמו, עליהם הוא נענש. מכיוון שהוא לא היה אצל אביו ואמו באותם שנים, והוא לא כיבד אותם, אז גם נמנע ממנו שיוסף לא היה לצידו במשך אותם שנים. אם כן, מה שכתוב שיצחק היה בן 60 שנה כשנולד יעקב, זה לא מיותר, וכדי ללמד אותנו שבאותו זמן היה ישמעאל בן 74, כדי שנדע שכשישמעאל מת בגיל 137, באותו זמן היה יעקב בן 63. ואז נדע את כל החשבון, ונגיע למסקנה של 14 שנה שהוא היה בית מדרש שם ועבר, הוא לא נענש על זה שהוא נמנע ממצוות כיבוד אב ואם. שנדע שגדול תלמוד תורה יותר ממצוות כיבוד אב ואם. אבל מה שכתוב אצל אברהם אבינו, מקץ 10 שנים, אז הוא התחתן עם הגר, אנחנו למדים מהמילים מקץ 10 שנים שהן מיותרות, שאדם שאין לו בנים אחרי 10 שנים צריך להתחתן עם אישה אחרת. למה יצחק אבינו באמת המתין 20 שנה, הרי אחרי 10 שנים שאדם לא נפקד, צריך להתחתן עם אישה אחרת, אלא כי הוא היה עקר. מניין לומדים שהוא היה עקר? אמר רבי יצחק, מניין לומדים שיצחק אבינו עקור היה? שנאמר, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. יצחק אבינו התפלל על אשתו, נכון? כי עקרה היא. אז למה כתוב לנוכח אשתו? על אשתו? על אשתו לא נאמר, אלא לנוכח אשתו. זאת אומרת, הוא עמד בפינה אחת, והיא עמדה בפינה אחרת, והם שניהם התפללו על עצמם. מלמד ששניהם עקורים היו. אז נשאלת השאלה, אם יצחק אבינו התפלל על אשתו, מובן למה ויעתר לא השם? הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, שהוא לבד התפלל, ואתה רבקה אשתו. אבל אם גם רבקה התפללה, היא אחי, למה כתוב ויעתר לא השם? ויעתר להם, שניהם מבעלי. התשובה היא, שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו ולא את התפילה שלה. לפי שאינו דומה תפילת יצחק שהיה צדיק בן אברהם אבינו שגם היה צדיק, לתפילת רבקה שהיא באמת הייתה צדקת, אבל היא הייתה בת בן של בתואל שהיה רשע. לכן הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו של יצחק. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? למה הקדוש ברוך הוא לא פקד אותם מיד? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. הוא רוצה קשר, הוא רוצה את התפילות. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים כאתר, כמו רחת שמהפכת את התבואה? מה אתר זה מהפך התבואה ממקום אחד למקום אחר, כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות, כביכול שהקדוש ברוך הוא בכעס, כעס, מגיע תפילתו של הצדיק, זה נראה כמו, אבא, הקדוש ברוך הוא כועס, מה תעשה? תפילת הצדיק הופכת את הכעס לרחמנות, ממידת רגזנות למידת רחמנות. אמר רבי עמי, אברהם אבינו ושרה אמנו, טומטומין היו, שלא היה ניכר בהם סימני זכר ונקבה. שנאמר, פסוק אומר בישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם. בפסוק הבא כתוב שזה הכוונה אל אברהם אבינו. מה זה צור חוצבתם? כותב רש"י, נעשה לו זכרות. ואל מקבת בור נוכרתם. זה הפסוק אחר כך אומר, שזה נאמר על שרה. כותב רש"י, נעשה לנקבות. וכתיב, פסוק אחד אחר כך, שהפסוק הזה מדבר על אברהם ושרה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אמר רב נחמן, אמר בשם רב אבא רבועה, חוץ מזה שלא היה ניכר בה, סימני זכר ונקבה, שרה אמנו, האילונית הייתה. הכוונה שלא היה לה אפשרות להוליד. שנאמר, ותהי שרה הקרה, אין לה ולד. כבר כתוב שהיא הקרה, מה מוסיפים בזה שכתוב אין לה ולד? אפילו בית ולד אין לה, אפילו רחם. אמר רב יהודה, בריידר רב שמואל בר שילת, אמר משמי דרב. על דברי המשנה, שאם אדם המתין 10 שנים ולא נולדו לו בנים, לא נולד לו אפילו בן או בת, לא היה אפילו עיבור בתוך אותם 10 שנים, צריך להתחתן עם אישה אחרת. 10 שנים הוא ימתין, לא שענו אלא בדורות הראשונים ששנותיהם מרובות. אבל בדורות האחרונים, ששנותיהן מועטות, 2 שנים הוא מחצה. זאת אומרת, דורות הראשונים שהיה להם הרבה, הם חיו הרבה שנים, יכולות 10 שנים, עדיין לא הולידה, אבל אחרי זה תוליד, עוד יש לו עוד הרבה שנים. אבל בדורות האחרונים שחיים בקושי 70 שנה, אז 10 שנים זה המון. 2.5 שנים, שזה 30 חודש, כל שנה זה 12 חודשים, עוד 12, 24 ועוד 6 חודשים, 30 חודש, כנגד 3 עיבורים. 9 חודשים ועוד 9 חודשים ל-18, עוד 9 חודשים ל-27 ועוד חודש לימי טומאה וטהרה, שהיא מתעברת בסוף החודש סמוך לווסתא, אז זאת אומרת זה יוצא 30 חודש. אם לא נפקדה בתוך אותו זמן, תחסית אישה אחרת לפי דעתו של רב. רבא אמר בשם רב נחמן, שבדורות האחרונים זה לא 2 שנים ומחצה, אלא 3 שנים. כנגד 3 פקידות בראש השנה. דאמר מר, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, שנגזר עליהם הריון. אז אם 3 שנים לא נגזר, יישא אישה אחרת. אמר רבא, ליתנאו לעני כללי. הכללים האלה אינם. שהדורות שלנו לא ממתינים 10 שנים. מיכדי, מתניתין, המשנה, זה דורות הראשונים או הדורות שלנו? מנתקין, מי תיקן את המשנה? רבי הקדוש. והרבי חי בוודאי אחרי הרבה זמן מדוד המלך. ודוד המלך כבר אומר, בימי דוד עם עוד שעני, נמעטו השנים, דכתיב ימי שנותינו בהם, 70 שנה. וזה השנים שחיים בדורות האחרונים, ובכל זאת, כתוב שרק אחרי 10 שנים מתחתן עם אישה אחרת. אם חיכו 10 שנים ולא נולד להם, אז הוא מתחתן עם אישה אחרת, הוא יכול לגרש אותה, אבל הוא חייב לתת לה כתובה. אבל אם הוא טוען, למה הוא צריך לתת כתובה? הרי יש כלל שמשלמים כתובה רק בתנאי שלא היה טעות, לא היה, כל הנישואין לא היו נישואי טעות, אבל אם הנישואין היו נישואי טעות, הוא לא צריך לתת את הכתובה. אז כאן הוא יכול לטעון, אולי היא הכרה. למה שלא יהיה פטור מהכתובה? רק התשובה היא שהסיבה שהוא לא זכה, שלא נולד להם, זה בגלל שהבעל, הוא אין לו את הזכות. שואלת הגמרא, מי אמר? והי שמא לא זכה להיבנות אימנה? זאת אומרת, אתה אומר, אולי הוא לא זכה להיבנות, כי הוא חסר לו זכות, ודילמה היא לא דלא זכיה, אולי כל הסיבה שאין להם, הם לא נפקדים, זה בגלל האישה. אומרת הגמרא, לא ייתכן, כי זה בוודאי משמיים, וזה בוודאי בגלל האבונות. והיא, האישה, כיוון דלא מפקדה פריה ורבייה, היא הרי לא מצווה על המצווה הזאת, לפי הדעה הזאת, לא מיאנשה, לא זה יהיה העונה שיתנו לה, אלא זה ודאי באבונותיו של הבעל. לכן הוא חייב לתת כתובה. 10 שנים יהיו נשואים, לא נפקדה, מתחתן עם אישה אחרת. איני, וכי זה כך, ואמרו לי רבנן, לרבי אבא בר זבדה, אמרו לו, תתחתן עם אישה אחרת, נתיב יתתה, והוליד בני, ואז היו לך בנים, אבל הוא לא הסכים. ואמר לו, איזה חי, אם הייתי זוכה שיהיו לי בנים, אהבו לי מכמיי, כבר הייתי זוכה מאשתי הראשונה. זאת אומרת, שלא יועיל שהוא יישא אישה אחרת. עונה הגמרא, בדרך כלל זה כן מועיל, וזה שהוא אמר להם, אתם דחוי יקם אל חילו, רבי אבא רק דחה אותם לרבנן. זה לא היה טעם האמיתי. הסיבה, למה הוא לא נשא אישה אחרת, דרבי אבא בר זבדה, היא עקר, נהיה עקר מפירקי דרבונה. ורשי כותב, דף סמך ב' עמוד ב', שרבונה היה מעריך בדרשיו, והתלמידים צריכים למר רגליים ומעמידים עצמם, ועל ידי זה נהיים עקרים. ולכן הוא לא היה לו מה להתחתן עם אישה אחרת. גם רב גידל יקר מפרקי דרבונה, גם רבי חלבו יקר מפרקי דרבונה, גם רב ששת יקר מפרקי דרבונה. רב אחא בר יעקב כמעט נהיה עקר מפרקי דרבונה, אחדתי סוסקינטה, אחד אותו חולי שנקרא סוסקינטה, שזה בגלל שאדם מונע את עצמו מימי רגליים, אבל הצליחו לרפא אותו. הרפואה אז הייתה שתליוהו בארזה דבירב, תלו אותו על העמוד בבית המדרש, שבית המדרש נשען עליו, הכוונה תלו אותו בצורה מסוימת שתרפא אותו, ונפק מיני, יצא ממנו מה שנעצר המי רגליים בגופו, זה היה ממש ירוק, כמו הוצה ירקה, כמו עלי ירוק של עץ תמר. אז הוא בעצמו, זה שזכה להינצל מהעקרות, אמר רבך אבא יעקב, שיטין סווי אבנה, היו שם 60 תלמידים, וכולו יקור מפרקי דרבונה, כולם באמת נהיו עקרים מהדרשות האלה, לבר מענה, חוץ ממני, דקיימה בנפשי, קיימתי בנפשי שביקשתי שיתלו אותי בצורה מסוימת על גבי העמוד של בית המדרש, קיימתי את הפסוק, החוכמה תחיה בעליה. שהוא ידע איך לרפא את העקרות הזאת. אדם היה נשוי לאישה 10 שנים ולא לא נפקדו. אז הוא מגרש אותה ולוקח אישה אחרת. האישה הזאת, האם היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר? אולי היא לא ראויה להוליד. בכל זאת אומרת המשנה, גם אם הוא גרשה, היא מותרת לשני וכו'. לא צריך לחשוש שהיא עקרה. מדייק את הגמרא, ואם אצל השני, גם אם תינה 10 שנים ולא נפקדה, משמע שאם הוא מגרש אותה, היא לא יכולה להתחתן עם מישהו שלישי. שני אין, שלישי לא. למה? כי בחזקת הכרה, אחרי שאתה נשואה לשני אנשים ולא נפקדה. יש ויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל. בכמה פעמים זה חזקה? האם אחרי פעמיים או אחרי 3 פעמים? כאן אנחנו רואים שאחרי פעמיים, מתניתין מני, לפי מי המשנה שלנו, כמו דעתו של רבי היא, שחזקה זה בשתי פעמים, דתניה. אישה שמעלה את בנה הראשון והוא מת מחמת מילה. וגם כשהיא מעלה את בנה השני הוא מת מחמת מילה. לפי דעת רבי, היא מוחזקת שבניה מתים מחמת מילה, ואת הבן השלישי לא תימול דברי רבי. אבל שמובן גם ליאל אומר, אחרי פעמיים עדיין אין חזקה, לכן גם את הבן השלישי תימול. כשיוולד לה הבן הרביעי, אותו לא תמול, כי אחרי 3 פעמים זה כבר כן חזקה, שבניה מתים מחמת מילה. שואלת הגמרא, והתניא היפכא, מצאנו ברייתא שרבי הוא זה שסובר שחזקה זה 3 פעמים, ורבן שמעון בן גמליאל הוא זה שסובר שחזקה זה 2 פעמים. אז לכאורה נראה שהם חזרו בהם. זאת אומרת שבהתחלה רבי היה סבור דעה אחת, ורבן שמעון גמליאל היה סבור את הדעה השנייה, ולאחר מכן הם חזרו בהם. ורבי סבר את הדעה שעד עכשיו רבן שמעון גמליאל סבר, ורבן שמעון גמליאל סבר את הדעה שעד עכשיו רבי סבר. היי מיניו אחרניאתה, מה הדעות שלהם היו בשלב המאוחר יותר, אחרי שהם חזרו בהם? תשמע, דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות שהיו מתגוררות בעיר ציפורי, שכל אחת מהם נולד לבן. מעלה הראשונה את בנה והוא מת. ומעלה האחות השנייה את בנה והוא מת. ומעלה האחות השלישית את בנה והוא מת. לאחר מכן האחות הרביעית בת לפני רבן שמעון גמליאל ואמר לה אל תמולי. משמע מפה שרבן שמעון גמליאל סובר שרק אחרי שלוש פעמים חזקה. אז רואים שזו הדעה שהייתה בסוף ימיו. והרי מי מעיד את העדות הזאת? רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. ורבי יוחנן הרי היה אמורא והוא חי בסוף ימי התנאים. זאת אומרת שהוא מעיד את מה שהוא זוכר מהתקופה המאוחרת יותר של רבן שמעון גמליאל. זאת אומרת שכשהוא חזר בו הוא סבר שחזקה זה בשלוש פעמים. דוחה הגמרא, מהסיפור הזה אין הוכחה בכלל שדעתו של רבן שמעון גמליאל זה שחזקה זה שלוש פעמים. כי הרי לא כתוב כאן שכל אחת מהאנשים שמעלה את בנה הלכה לשאול. הראשונה מעלה את בנה ומת, השנייה מעלה את בנה ומת, השלישית באה ומעלה את בנה ומת. הרביעית היא הייתה הראשונה שבכלל הלכה לשאול. ודילמה היא, אתי השלישית, נמי אבא אמר לה, אולי אם השלישית הייתה באה אחרי שתי פעמים שהחיות שלה מעלו את בניהם ומתו, היה אומר לה אחרי פעמיים שכבר יש חזקה שהמשפחה הזאת, בניהם מתים מחמת מילה, והשלישית כבר לא תמול. דוחה הגמרא, אם כן, מה יעשו לתי דרבי חייא בר אבא? אז אם כן, מה רבי חייא בר אבא בא להעיד בשם רבי יוחנן בסיפור הזה? מה החידוש כאן? אומרת הגמרא, יש כאן חידוש אחר. ודילמה, כמה שמלן, שבשביל שיהיה חזקה של מתו מחמת מילה באותה משפחה, זה לא חייב להיות דווקא באותו, אצל אותם אחים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שנאמר היה בעל ואישה, נולד להם בן אחד ומת, בן שני ומת, בן שלישי ומת מחמת מילה. יכול להיות שכל אחד נולד רק בן אחד, רק אחות אחת ואחות שנייה ואחות שלישית, גם בין אחיות יש חזקה. ודילמה, כמה שמלן, דאחיות מחזקות, אבל לא חייב להיות דווקא שהם מדייקים את המספר אחרי כמה פעמים. אז אם כן, אין מכאן הוכחה מה סבר רבן שמעון גמליאל בסוף ימה. אמר רבא, השתא כעת, דאמר תחידוש, אחיות מחזקות לעניין ברית מילה, זאת אומרת שאם אחות אחת מעלה את בנה ומת מחמת מילה, השנייה, שלישית, יש חזקה. אז גם לעניין מחלות שלא יבואו, גם כן יש חזקה בין, בתוך משפחה. לא יישא אדם, אישה, לא ממשפחת נכפין, של, סוג של חולי, ולא ממשפחת מצוראים. והודי, התחזק תלת הזימני, אם היה שלוש אחיות מאותה משפחה שבניהם נכפים או מצוראים, אז זה חזקה, פחות מזה לא. מה יהבה עלה? מה ההלכה? חזקה זה בשתי פעמים או בשלוש פעמים? כי את הרבי יצחק בר יוסף אמר, עובדה הווה כמי דרבי יוחנן. היה מעשה לפני רבי יוחנן, בכנישת הדמעון. והמעשה היה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. ומעלה ראשונה ומת. שנייה ומת. מסתבר שזה לא היה ביום הכיפורים עד עכשיו. רק המעשה שהיה ביום הכיפורים זה השלישית. בא לפניו, היום השמיני ללידתו היה ביום הכיפורים שחל בשבת. ובעצם אם אנחנו אומרים חזקה אחרי שתי פעמים, אז אסור למול את הילד הזה. בטח לא ביום הכיפורים, בטח לא כשהוא חל בשבת. ואתה רואה שרבי יוחנן אמר לה, לכי ומולי. זאת אומרת שעדיין אין חזקה אחרי שתי פעמים, רק אחרי שלוש פעמים. אמר לאביי, לרבי יצחק בר יוסף, חזי, תתבונן טוב שאתה מדייק בעדות שלך. כי עכשיו הולכים למול ולד ששתי אחים שלו מתו מחמת מילה והולכים למול אותו בשבת. דקשרי תיסורה, אתה מתיר כעת איסור שבת, כי ביום השמיני ללידתו, אם אתה צריך למול אותו זה דוחה שבת. ויש כאן גם סכנתה. זאת אומרת, שים לב שאם זה לא נכון שמלים את ה... שהעדות שאתה כעת מעיד, שאחרי פעמיים שמתו מחמת מילה עדיין אין חזקה, אלא אם יש כן חזקה זה סכנה. למול עכשיו את השלישי. אז תשים לב בעדות שלך שבאמת זה היה ככה הסיפור, שאחרי שתי פעמים עדיין עשו ברית מילה, אפילו ששניים מתו מחמת מילה, עדיין אנחנו אומרים, השלישי תמול, וחלילים על זה שבת, ולא חוששים לסכנה. שמח עלה אביי. אביי שמח על העדות של רבי יצחק, שאחרי פעמיים אין עדיין חזקה. והזל נס בה לחומה, הלך התחתן עם אישה בשם חומה, שהייתה נשואה לכמה רבנים. היא הייתה ביתו, ברטה דאיסי, בריידר רבי יצחק, בריידר רבי יהודה. דנס בה, היא הייתה נשואה לרחב הדפום בדיטה, ורחב השכיב, נפטר. הייתה נשואה לרבי יצחק בריידר רבא בר בר חנה, וגם הוא נפטר, שכיב. ואחרי שתי פעמים, האם יש חזקה ש... זה נקרא קטלנית, שבעלי המתים, הוא ידע שאחרי פעמיים אין חזקה. רק אחרי שלוש פעמים. ונס באו, לכן הוא הלך והתחתן איתה. והוא גם שכיב, הוא גם נפטר. בחייה. אמר רבה, הוא מייקה, וכי יש אדם, דוד עובדה בנפשי, שעושה מעשה כזה בעצמו, שמתחתן עם אישה ששתי בעלים שלה מתו בחייה, כי היי כמו שעשה אביי, והאי הוא, אביי עצמו דאמר, אבין דסמך. דברים שאמר רבי אבין בשם רבי יוחנן, אפשר לסמוך עליו. אבל יצחק סומקה, כוונה לרבי יצחק בר יוסף, סומקה כוונה אדום, לאו בר סמך. זאת אומרת, כשומר עדות הוא פחות מוסמך. מה הסיבה? כי אבין, רב אבין, ישנו בחזרה. הוא נמצא גם אם רבי יוחנן חוזר בו, כי הוא כל הזמן היה שכיח לפני רבי יוחנן. לעומת זאת, יצחק סומקה לא היה כל הזמן אצל רבי יוחנן, ויכול להיות שרבי יוחנן חזר בו, והוא אינו בחזרה, הוא לא היה באותו זמן. אז למה אביי שמח על רבי יצחק בר יוסף, שרבי יוחנן אמר שחזקה זה לא בפעמיים, אלא בשלוש פעמים? ועוד, למה הלכת והתחתנת, אביי, עם אישה שמתו שתי בעליה בחייה? אימא דפליגי, יכול להיות שכל הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל זה רק לעניין ברית מילה, האם אישה שמתו בניה מחמת מילה, האם היא לא תמול אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים? אבל בנישואין, אישה שהבעלים שלה מתו, אולי מפליגי, אולי שניהם מסכימים שאחרי פעמיים שמתו בעליה כבר היא מוחזקת שמתים בעליה. אז קודם כל מתרץ את הגמרא, אין, הוויכוח של רבי ורבן שמעון בן גמליאל זה גם לעניין אישה, גם לעניין נישואין. והתניא ברייתא, נישאת לראשון ומת בחייה, נישאת לשני ומת בחייה, אז לפי דעת רבי, כבר לשלישי לא תנסה דברי רבי, כי אחרי פעמיים חזקה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשלישי עדיין תנסה, לרביעי לא תנסה, כי רק אחרי שלוש פעמים יש חזקה. מה הסיבה שאנחנו תולים בחזקה זה שמתו בעליה? בישלם גבי מילה יכול לומר שטבעם של הבנים של אותה אישה מתים מחמת מילה. זה יכול להיות קשור לדבר משפחתי. איק המשפחה דרפי דמה, שאדם שלהם רפוי ולא נספג טוב באיברים, ולכן על ידי ברית מילה הם נחלשים והם מתים. ואיק המשפחה דקמית דמה, יש כאלה שהאדם שלהם יותר סמיך ולא נחלשים על ידי המילה. אלא נישואין שהייתה נשואה לבעל אחד והוא מת בחייה, עוד בעל ומת בחייה. מה הייתה? מה? מי אמר שזה קשור אליה? למה אסור לאף אחד להתחתן איתה עכשיו? אמר לרב מודחי, לרב אשי, כך אמר אבימי, אחי אמר אבימי שהיה מהגרוניה, אמר את הדברים משמי דרב הונא. הסיבה היא, מעיינה גורם. יכול להיות שזה שבא עליה, מעיינה גורם שהוא יחלה וימות. ורב אשי אמר, מזלה גורם. יכול להיות, אומר הראש, בשוט הראש כלל נון ג' סימן ח', שנגזר עליה מזל של עניות, לכן כל בעל שמתחתן איתה מת, כדי שלא יפרנס אותה. מהי בעיניי הוא, באיזה מקרה יהיה הבדל להלכה בין שתי הדעות? איקה בעיניי הוא דר ערסה ומת. הוא רק קידש אותה, ועדיין לא בא עליה. אז אם הסיבה היא מחמת מעיינה, הוא הרי לא בא עליה, אז אם כן, לא זו הסיבה שהוא מת. אז אם כן, לא מונים את זה בין הבעלים שהתחתנו איתה ומתו. אבל אם הסיבה היא מחמת מזלה, אז כן מונים אותו בין אלה שהיו, שהיא הייתה מקודשת להם ומתו. אינמי, שהוא לא מת מחמת איזשהו חולי, אלא דנפיל מדיקלה ומת, הוא מת מחמת סיבה אחרת, למשל שהוא נפל מהדקל. אי אפשר לומר שזה בגלל מעיינה, אבל אפשר לומר שזה בגלל מזלה. אמר לרב יוסף, ברי דרבה, בנו של רבה, אמר לאביו רבה, שאלתי שאלה את מורך ורבך רב יוסף, באי מיני מרב יוסף, כמו מי ההלכה? יש ויכוח כמה זמן זה חזקה, כמה פעמים, אחרי שתי פעמים או שלוש פעמים. שאלתי אותו, האם ההלכה כרבי שאחרי שתי פעמים זה חזקה? אמר לי, אין, כן. שאלתי אותו, האם ההלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, שאחרי שלוש פעמים חזקה? ואמר לי, אין, כן. אחוכי, אחיך בי, האם הוא עשה ממך שחוק? אמר לי, רבה, לא, הוא לא עשה ממך שחוק, מה פתאום? סתם היא. יש משניות שלא כתוב שם של תנא, אלא סתם משנה כמו רבי, ויש סתם משנה כמו רבן שמעון בן גמליאל. תמיד פוסקים כמו סתם משנה. ופשיט לך, לעניין נישואין, זאת אומרת, אישה שהייתה נשואה 10 שנים ולא ילדה, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר, הייתה נשואה 10 שנים ולא ילדה, שסו התחתנה איתה אחרי פעמיים, סתם משנה כמו רבי. וכן לעניין מלכיות, אדם שעשה חטא, יקבל עליו מלכות פעם אחת ופעם שנייה, אז אחרי פעמיים הוא כבר בחזקת, שהוא מוחזק לעבור עבירות כאלה, ולכן מאנישים אותו בעונש חמור יותר. כמו שנראה בהמשך. בזה סתם משנה כמו רבי, שאחרי פעמיים זה חזקה. לעומת זאת, לעניין וסתות, אישה שיש לה זמן קבוע שהיא רואה אדם נידה. כלומר, כל א' לחודש, כל 30 יום, אז יש לה וסת באותו זמן, כמו שאנחנו נראה תכף את ההלכות, נאסרת, ומחזיקים שרק מאז ועלה היא ראתה, ולא מתאמת את מה שנגע לפני כן. אז קובעים את זה, אחרי שלוש פעמים, ועוקרים את זה אחרי שהיא לא ראתה אדם שלוש פעמים באותו זמן. כמו רבן שמעון בן גמליאל. וכן דין שור המועד שמובא בהרחבה במסכת בבא קמא, שור שהזיק או הרג שור אחר, פעם ראשונה הוא נקרא עדיין תם, שלם חצי נזק, פעם שנייה גם כן תם, שלם חצי נזק, אבל אחרי שהוא הופך להיות מועד, דיינו שכבר מוחזק, הופך להיות נגחן, משלם נזק שלם. אחרי כמה פעמים הוא הופך להיות נגחן שמוחזק, לעניין זה פוסקים כמו רבן שמעון בן גמליאל, אחרי שלוש פעמים. איפה מצאנו שסותמים לעניין נישואין, כמו רבי, שאחרי פעמיים שהיא הייתה נשואה לאדם 10 שנים ולא ילדה, היא מוחזקת שהיא לא ראויה ללדת? האדם מרן, במשנה שלנו, כתוב מפורש, 10 שנים לא ילדה, התחתנה עם מישהו אחר 10 שנים לא ילדה, לשלישי לא תינשא. מלכיות דתנן. מי שלקה, המחמת חטא שהוא חטא שעונשו מלכות, ואחר כך שנה, שוב פעם, חטא כזה, אז פעם השלישית, בית דין קונסין אותו לכיפה, חדר סגור, ומאכילים אותו שעורים עד שתי קריסו נבקעת, כי בשלישית מחזיקים עלי ברשיה, מחזיקים אותו ברשה אחרי פעמיים. פעם השלישית כבר מאנישים אותו בעונש החמור יותר. וסתות, שמה כבר סותמים כמו רבן שמעון בן גמליאל שאחרי 3 פעמים, זה חזקה. דתנן, אין האישה קובעת לווסת שהיא רואה דם נידה בכל פעם באותו זמן, נאמר כל פעם באלף לחודש כמו שאמרנו, שנאמר שזה הזמן שלה, ולכן אם היא ראתה דם באותו יום, היא לא חוששת אולי כבר הייתה טמאה קודם, ואם היא נגעה בטהרות, טמאה אותם. וכן, לומר שמאז והלאה, גם אם היא לא ראתה דם, היא נאסרת על בעלה, כי חוששים שהיא אמורה לראות דם. עד שתקבענה, כמה פעמים? 3 פעמים, כמו רבן שמעון בן גמליאל. ואין מטהרת מן הווסת. אם אחרי שנקבע לווסת בשלוש פעמים, עברו 3 פעמים באותו זמן, והיא לא ראתה, אז אחרי פעמיים עדיין לא נעקר מן הווסת. עד שתעקר מנה 3 פעמים, שהגיע אותו זמן ותבדוק ולא ראתה דם, אז נעקרה ממנה הווסת הזה, והיא לא צריכה יותר לסמוך על אותו יום כיום וסת. כאן פוסקים, כמו רבן שמעון בן גמליאל, שאחרי 3 פעמים זה חזקה. וכן לעניין שור המועד, גם כן פוסקים ששלוש פעמים זה חזקה דתנן, אין השור נעשה מועד. כמו שאמרנו את הדוגמה האחת, ששור שנגח והזיק, אומרים פה שהוא הזיק בקרן, כן, הכוונה שהוא הזיק, כוונתו להזיק, הוא הזיק לא להנעתו ולא כהרגלו, בכל אופן, אם הוא הזיק לשור אחר, פעם אחת אנחנו אומרים שהוא עדיין טעם, משלם רק חצי נזק, והוא גם משלם מגופו של שור המזיק עצמו, ולא מממונו של בעליו. פעם שנייה גם כן הוא עדיין טעם, אבל אחרי, ופעם שלישית הוא עדיין טעם, אחרי שלוש פעמים הוא הופך להיות מועד. פעם הרביעית הוא משלם נזק שלם מממונו של בעליו. וכן, עוד הלכה שזה שייך שור מועד, זה לעניין אם הוא הרג אדם. שור שהרג אדם. פעם ראשונה, הורגים את השור. אם לא הרגו אותו, חמת איזושהי סיבה, אבל כן נטרו בבעליו, שבהרחבה מסרת בבקמה בדיוק איך זה ייתכן, אבל אחרי שלוש פעמים שהוא הרג אדם, פעם הרביעית הופך להיות שור מועד, ובעליו צריך גם לשלם כופר, חוץ מזה שהורגים את השור. אז הוא לא נעשה מועד עד שיעידו בו בבעליו שלושה פעמים שידע לשמור את השור. ורק אחרי שלוש פעמים, הפעם הרביעית, הוא הופך להיות שור מועד. אז רואים שרק אחרי שלוש פעמים חזקה, כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, לעניין שור המועד, ועד כאן דף סמך דלת.